שלום וברכה. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על מה שנצטוו בני ישראל לעשות באותו לילה מופלא של היציאה ממצרים, כאשר הם התבקשו באותו לילה לקחת את אותו שה שהם כבר לקחו בעשור לחודש, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. ישנם דינים רבים לגבי אכילת הבשר של אותו שה באותו לילה, וגם דינים מיוחדים לאותו לילה, וגם דינים שנוהגים לדורות. השאלה המרכזית שאנחנו רוצים לשאול ביחס לפעולת האכילה וכל הדינים באותו לילה, היא מה בעצם טיבם של הציוויים הללו? האם מדובר כאן בקורבן? מה פשר האיסור והאיסורים והדינים שנזכרים ביחס לאכילה הזאת? מצד אחד, יש נקודות שמשותפות בין מה שנזכר כאן ביחס לפסח לבין מה שנזכר בקורבנות אחרים. יש למשל כבר בפתיחה אפשר לראות שישנה הגדרה שצריכים לקחת שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. וזה כמובן מזכיר לנו דינים נוספים שבהם בקורבנות אחרים צריכים לקחת קורבן שיש בו הקפדה אם יהיה זכר או נקבה ובאיזה גיל הוא יהיה. זה קיים גם בקורבנות אחרים. יש לנו דין שמופיע בפסוק י' בפרק י' ב' ולא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. הדין הזה של איסור נותר ושדינו של הנותר הוא להישרף באש מוזכר גם בקורבנות אחרים כמו בשלמים, נאמר בויקרא פרק ז' והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. גם אכילת קורבן, אם זה קורבן, גם אכילת הבשר עם מצות, גם היא דומה לקורבנות אחרים, ואנחנו יודעים שגם בקורבנות אחרים יש מצווה לצרף מצות, כמו בשלמי תודה, שהתורה בספר ויקרא, בפרק ז', מדברת על כך שיחד עם הקורבן מקריבים חלות מצות בלות בשמן ורקיקי מצות בשוחים בשמן. כך ש... הצירוף הזה של קורבן עם מצות, של בשר עם מצות, אנחנו מוצאים גם בקורבנות אחרים. והדברים האלה לכאורה מצביעים על כך שיש לנו כאן קורבן, וכך גם מקובל לומר קורבן פסח. אבל ביחס למצרים יש כמה בעיות להגדיר את הבשר הזה כקורבן. בראש ובראשונה, כל קורבן מועלה על המזבח, וכאן אין לנו שום מזבח. בדבר נוסף, בכל קורבן ישנה נתינה כלשהי, נתינת חלק מהבשר, נתינת דם, פה אין שום מעשה של נתינה. עוד דבר, כל קורבן יש בו מצווה של ניתוח והפשט, מפשיט את עורו, מניתח אותו לנתחה, וכל קורבן יש פן כזה בצורה זו או אחרת, וכאן אין לנו דבר כזה בכלל. וכמובן, בכל קורבן, האנשים שפועלים בשלב מסוים ואילך, הם הכהנים, וכאן אין לנו שום התייחסות לכהן, וכל הפעולות נעשים על ידי הבעלים בלבד. זה אם כן באמת מעורר לשאלה, מה יש לנו פה? האם מדובר בקורבן או שלא מדובר בקורבן? נראה שבגבי שאלת המזבח וממילא גם לשאלות אחרות, אכן מדובר כאן בסוג מסוים של קורבן, ויש להבין מה באמת משמש כאן כתחליף למזבח. אנחנו יודעים שבכל בכל הקורבנות האחרים יש מושג של נתינת דמים, ונתינת הדמים היא נעשית על המזבח במקומות מסוימים. אפשר לראות השוואה בין נתינת הדמים שיש במזבח לבין נתינת הדמים שיש לנו כאן בפרשה. אם ניקח למשל את מה שנאמר בפרשת שמיני לגבי התיאור של העבודה ביום השמיני, אז נאמר שם בפרק ט' בויקרא בפסוק ט', ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח. באותו יום מיוחד, היום השמיני, שזה יום חנוכת המשכן, חנוכת המזבח, הדרך להפוך את המזבח למזבח הייתה על ידי שאהרון לקח את הדם, טבל אצבעו בדם, ונתן על קרנות המזבח. אפשר להשוות את הפסוק הזה, את ויטבול אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח, למה שנאמר אצלנו בפרשה בפסוק כ"ב, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף. ממילא ניתן לומר, כשם שאהרון חנך את המזבח וקידש אותו על ידי שטבל בדם ונתן על קרנות המזבח, כך בעצם המעשה הזה של תבילת אגודת האזוב בדם ונתינה על המשקוף ועל שתי המזוזות, הדברים הללו מקדשים את הבית והופכים אותו להיות מזבח, מקום שכל כולו קודש להשם. אם אנחנו מקבלים את העיקרון הזה שנתינת הדמים הופכת את הבית להיות כמעין מזבח, אז אנחנו יכולים להבין כמה פרשות, כמה הסברים לכמה נקודות בדיני הקורבנות, בדיני הפסח. למשל, בפסוק ממהי אצלנו בפרק מופיע האיסור, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. האיסור הזה להוציא מן הבית מן הבשר חוצה, מקבל כעת משמעות הרבה יותר ברורה, אם מבינים שהבית הוא המזבח. הבית הוא המזבח, וכשם שלא לוקחים קורבן מתוך המזבח, כך גם לא לוקחים ולא מוציאים בשר מתוך הבית. כך גם ניתן להבין איסור נוסף שמופיע פה בפרשה, שיש לנו קצת מקום להתעמק בו יותר. איסור חמץ. נאמר בפרשה, כבר בתחילתה, יש דין של לאכול את הבשר צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, ויש איסור שמוזכר בפסוק תתוו, שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש האי מישראל, וכולי וכולי. וישנם הדגשות חוזרות ונשנות על איסור שעור להימצא בתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש האי מדת ישראל, ושוב כל מחמצת לא תאכלו. מה טבעו של האיסור הזה לאכול חמץ? עכשיו, ההבנה המקובלת והפשוטה, נשאל כל ילד למה יש איסור לאכול חמץ בפסח, אז התשובה לכאורה תהיה, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, נאמר ויסם את בצקו טרם יחמץ, ולכן כאשר עפו את הבצק, כאשר הוציאו עוגות מצות כי לא חמץ, אז זאת הסיבה מדוע אסור לאכול חמץ בפסח. אבל על פי פשוטו של מקרא, התשובה הזאת היא קשה מאוד. שהרי כל הדין שלא הספיק בצקם להחמיץ ומחלו עוגות מצות, זה כבר קרה לאחר מעשי. אבל התורה בתחילת פרק י' ב', שהיא מדברת על דיני הפסח, אכילת הפסח, זה, התורה לא מזכירה שם בכלל, הדברים האלה לא היו עדיין בכלל, את כל הרעיון שלא יספיק בצקם להחמיץ, לא מוזכר שזה מה שקרה, כי זה עדיין לא קרה, וגם לא מוזכר שזה מה שעתיד לקרות. ולעומת זאת מוזכר שוב ושוב ושוב, כל מחמצת לא תאכלו, ועם דגש על העובדה שיש איסור שיהיה חמץ בבית, תשביטו שעור מבתיכם. אם אנחנו מקבלים שהבית נתפס בפסח כמזבח, אז מובן מאליו למה יש איסור חמץ, בלי שום קשר לדין למציאות שבה עם ישראל לא הספיק בצקם להחמיץ. הרי התורה מצווה בספר ויקרא בפרק ב' פסוק י' א', כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. ובהמשך קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. כלומר, יש לנו דינים מיוחדים שאסור להעלות חמץ על המזבח, ויש לזה הסברים שונים מכל מיני כיוונים, לא ניכנס לזה עכשיו, כי לצורך העניין שלנו, דיינו אם נאמר שעכשיו איסור אכילת חמץ מקבל משמעות ראשונית, קודם כל בגלל שהבית הפך להיות מזבח. אחר כך קיבל החמץ משמעות נוספת, ממש כמו שהמצות קיבלו משמעות נוספת. אנחנו אמרנו קודם שהדין של אכילת מצות הוא כמו בקורבנות אחרים, כמו שהזכרנו בשלמי תודה שאוכלים את הבשר ביחד עם מצות. כלומר, גם אכילת המצות וגם איסור החמץ בלילה הראשון, בליל הפסח הראשון, בעשיית הפסח במצרים, לא היו קשורים לעובדה שלמחרת או תוך כדי אותו לילה באיזשהו שלב לא הספיק בצקם להחמיץ ומחלו מצות. היה בזה חלק מהרעיון שיש כאן סוג מיוחד של קורבן שאוכלים אותו עם מצות, ויחד עם הקורבן והמצות יש גם איסור חמץ, כיוון שהבית הופך להיות מזבח ובמזבח אין חמץ. אחר כך השצרפו לזה גם טעמים נוספים, כמו בהרבה מצוות בתורה שאנחנו מוצאים שיש בהם טעמים שונים ובחינות שונות במשמעות של המצווה. כאן אנחנו מגיעים לנקודה המרכזית ברעיון הפיכת הבית למזבח. מה המשמעות באמת שהבית הופך להיות מזבח? לשאלה הזאת אנחנו יכולים לענות מתוך ההיכרות שלנו עם המשמעות של המזבח במקומות אחרים. תורה בספר שמות בפרק א' בפסוק י' ד' פרשת משפטים מדברת על רוצח ומזיד ואומרת, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מעים מזבחי תיקחנו למות. למה התורה צריכה להדגיש מעים מזבחי תיקחנו למות? כנראה שהייתה מחשבה, הייתה הווה אמינה, שאם אדם בורח למזבח, אז אי אפשר יהיה לקחת אותו. ובאמת, אנחנו מוצאים שני אנשים בתחילת ספר מלכים, שכאשר חששו שהולכים להרוג אותם, ברחו אל המזבח. הראשון היה אדוניה בן חגית, בסוף פרק א', והשני יואב בן צרויה, בפרק ב', שניהם הלכו ותפסו בקרנות המזבח. מה הרעיון? הרעיון הוא פשוט. המזבח הוא טריטוריה של הקדוש ברוך הוא. מעין נציגות הקדוש ברוך הוא על פני האדמה, שגרירות הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ולכן, כאשר אדם נמצא במזבח, בורח אל המזבח ואוחז בקרנות המזבח, הרי כאילו הוא נכנס לשגרירות שזרה בארץ מסוימת, שבה אנשים אינם מורשים להיכנס לתוך השגרירות, כי זה לא שטח ריבוני של הארץ שבה הם נמצאים. ולכן יש היגיון מסוים בכך שאדם בורח אל המזבח, מפני שמבחינה הזאת המזבח הוא מקום שאין רשות להיכנס אליו. אז כביכול האדם מוגן תחת הטריטוריה הזאת, מוגן מתפיסתם של בני אדם. אבל התורה אומרת שמי שרוצח במזיד, מעין מזבחי תיקחנו למות. כלומר, מי שנכנס למזבח, עומד על המזבח ותופס את הרוצח במזיד, הרי הוא נתפס כמי שיש לו אישור כניסה מיוחד, קיבל ויזה מיוחדת מעת הקדוש ברוך הוא להיכנס לתוך השגרירות שלו, לתוך המזבח, ולקחת משם את הרוצח במזיד. לזה ישנו היתר מפורש של התורה שבכתב של הקדוש ברוך הוא, שמתיר להיכנס למזבח, לקחת משם רוצח במזיד. אם התפיסה היא כזאת, אז באמת המזבח פרט למקרים של רוצח ומזיד, המזבח הוא אכן מקום תחת חסותו של הקדוש ברוך הוא. וזה הרעיון של הלילה הראשון במצרים. אותו לילה שמכונה ליל שימורים ולהשם, הוא לילה שבו עברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, האדם עד בהמה ובכל אלוהי מצרים, אעשה שפטים אני השם. אבל במקום שאדם, השם רואה את אדם על הבתים, אז וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. במקום שבו רואים את אדם, זה מקום שבעצם מסומן, כאן זו טריטוריה אלוקית, כאן זה מזבח. ובמזבח הזה, האדם הוא, בני ישראל הם אלה שיושבים בתוך המזבח ונהנים מחסות היותם תחת כנפי השכינה, במובן הכי פשוט של המילה. עכשיו, אחרי שהגענו למסקנה, שאנחנו רואים בפסח באמת סוג של קורבן, ובבית מזבח, נשארת לנו שאלה אחת, על איזה קורבן אנחנו מדברים? יש לנו כמה סוגי קורבנות. קשה כמובן לומר שמדובר כאן בסוג של קורבן חובה, אז ירד הרעיון של חטאת ושל אשם. אבל עדיין נותרו לנו קורבנות הנדבה. מתוכם לכאורה ניתן היה לצמצם את קורבן המנחה, אבל נראה עוד מעט שיש לו גם היבט מסוים. אבל נתרכז בשני הקורבנות המרכזיים, עולה ושלמים. שני קורבנות הנדבה מן הבשר, עולה ושלמים. באיזה קורבן מדובר? כשאנחנו מדברים קורבן פסח, הוא סוג של קורבן עולה או סוג של קורבן שלמים? כאן אנחנו נתקלים בבעיה. כי מצד אחד, שיש בו דינים של עולה, הדין הזה של שאת עמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, מאוד דומה לדין של קורבן עולה, שגם הוא צריך להיות, כפי שנאמר בפרק א' בויקרא, דווקא זכר, ונאמר במפורש, ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים ומן העיזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. גם אם זה בקר, זה זכר תמים יקריבנו. אבל באופן בסיסי, הרעיון של קורבן זכר מן הכסבים ומן העיזים קיים לנו בעולה. בשלמים, לעומת זאת, אפשר להביא נקבה. צד שני, יש כמובן פן אחד אחר שבו דווקא דמיון לשלמים. קורבן עולה, נקרא עולה, בלעד שהוא כל כולו עולה להשם, ואין לאדם חלק בו. בשלמים, לעומת זאת, יש מושג של אכילה בבעלים, וממילא גם ממנו נגזר איסור נותר. אז קורבן פסח לכאורה שהוא כל כולו פסח מצרים, אכילה של הבעלים, אז דומה יותר לשלמים. אז מה יש לנו פה? עולה או שלמים? דומני שהתשובה היא שיש כאן באמת שילוב של שני הקורבנות. השילוב הזה מביא לידי ביטוי את הרעיון הכפול שיש באמת בשני הקורבנות הללו. קורבן עולה, כפי שהזכרנו מקודם, עולה כולו כליל להשם. והקורבן הזה מבטא בכך את קטנותו של האדם מול הקדוש ברוך הוא, שאין לו שום מגע וחלק במשהו שעולה כולו להשם. קורבן שלמים, לעומת זאת, הוא לחם אישה, והאדם כביכול אוכל משולחנו של הקדוש ברוך הוא, והדבר הזה מבטא את הקרבה שבין הנותן למקבל. העולה והשלמים, אם כך, מייצגים ממש שתי תפיסות שונות לחלוטין בעבודת השם, ששתיהן נכונות. קורבן העולה מבטא את מידת היראה, וקורבן השלמים את מידת האהבה. קורבן העולה את הניתוק בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, את המרחק בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, ואילו קורבן השלמים את הקרבה ואת האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. בדרך כלל אנחנו מוצאים שהעולה תמיד קודמת לשלמים, וגם מבחינה רעיונית יש לזה משמעות עמוקה שלא נרחיב בה, שהמידת היראה צריכה להיות תמיד קודמת למידת האהבה, ורק אחרי שסורטטו הגבולות הברורים של מידת היראה, ניתן לצקת לתוכם את מידת האהבה, מפני שאחרת עלולה להתפרץ בצורה לא מוסדרת. עכשיו, קורבן העולה בא לידי ביטוי בכך שהאדם לא אוכל ממנו כלום. אבל נחזור רגע אחד לקורבן המנחה, הקורבן מן הצומח. קורבן המנחה הוא בעצם סוג של קורבן עולה, בהבדל אחד שהוא נעשה מן הצומח. קורבן המנחה שמופיע לנו בפרק ב' ויקרא, בין פרק א' שעוסק בקורבן השלמים, לבין פרק ג' בין פרק א' שעוסק בקורבן העולה, לבין פרק ג' שעוסק בקורבן השלמים, קורבן המנחה שמופיע בפרק ב' הוא ביסודו קורבן ששייך לעולם הקורבן העולה. כפי שכבר הרד"ץ הופמן העריך בכך שלהוכיח את זה בכל מיני ראיות, נזכיר רק אחת מהם, פרשת קורבן העולה פותחת במילים אם עולה קורבנו, וגם פרשת שלמים פותחת במילים אם זבח שלמים קורבנו. לעומת זאת, בקורבן המנחה הניסוח הוא ונפש כי תקריב, ובדרך כלל המילה כי היא סעיף בתוך פרשות שמתחילות באם. זה רק דוגמה אחת לכך שקורבן המנחה הוא סוג של קורבן עולה. כמובן שאם זה נכון, אז צריך לשאול, הרי בקורבן מנחה, בניגוד לקורבן עולה, יש גם אכילה של בני אדם, זה לא דבר שהוא כל כולו להשם. אבל זה לא מדויק. אמנם יש קורבן, יש אכילה, אבל האכילה שהכהנים אוכלים היא אכילה מטעם הקדוש ברוך הוא. כפי שמדובר במפורש, נאמר בפרק ב' בפסוק ג' לגבי קורבן המנחה, והנותרת מן המנחה לארון ולבניו קודש קודשים מאישי השם. המשמעות הזאת היא שונה מיתר מתנות הכהונה, שלא נזכרות בכלל בפרקים בפרשת ויקרא. פרשת ויקרא לא מדברת על מתנות כהונה, רק בפרשת צו המתנות האלה מוזכרות. פרט לעובדה הזאת שנותרת מן המנחה לארון ובניו קודש קודשים מאישי השם. המשמעות של זה היא שכשהכהנים אוכלים את המנחה, אז אכילתם היא במקום אכילת המזבח. ובאמת, כמו שאמרנו מקודם, ישנו איסור חמץ, והתורה מדגישה, והנותרת ממנו יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, לא תאפד חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי. זאת אומרת שהעולה והמנחה מייצגות שתי דרכים לביטוי של נתינה מוחלטת. אפשר לתת לקדוש ברוך הוא נתינה מוחלטת, או על ידי שריפה כליל על המזבח, או על ידי אכילה של הכהנים שמקבילה לאכילת המזבח. אם זה נכון, אז עוד יותר מובן מה פשר איסור של להפות את החמץ, שהרי כפי שנאסר להעלות חמץ על המזבח, גם אסור לכהנים לאכול חמץ, כי הכהנים מייצגים פה את אכילת המזבח. אז נחזור עכשיו לקורבן העולה שלמים שיש לנו פה בקורבן הפסח. קורבן הפסח אכן מבטא בעצם את השילוב שבין עולה ושלמים בדרך שעושה המנחה. למה הכוונה? מצד אחד, הקורבן הוא קורבן עולה, במובן הזה שהוא קודם כל צולים אותו, ראשו על קרעה ועל קרבו, וזה בדיוק כמו עולה שכל האיברים שלה נשרפים, כתוב על העולה את הראש ואת הפדר וקרבו הוכרע וירחץ במים. אבל בהמשך, כשבני ישראל הם שאוכלים את הקורבן, אז זה בעצם סוג של מה שקורה בקורבן מנחה. לא בקורבן שלמים, מפני שהאכילה הזאת היא אכילה במזבח, והיא דומה לאכילת הכהנים במנחה, שהרי גם כאן הבית כולו נחשב כמזבח. וכשם שאכילת המנחה על ידי עובדי המזבח נחשבת כאכילת המזבח בקורבן מנחה, כך בקורבן הפסח האכילה שלו נחשבת כאכילת מזבח, והעובדים של המזבח הם דרי הבית. זה ממילא מביא אותנו למסקנה נוספת. אם אנחנו משווים בין אכילת הקורבן הפסח לבין אכילת הכהנים את קורבן המנחה, ששניהם בעצם זה ביטוי של קורבן עולה שיש בו אכילה מגבוה, אז המסקנה היא שהעובדים מקבילים לכהנים. ובאמת בלילה הזה כל עם ישראל דינם ככהנים, וממלכת כהנים ועם קדוש, זו בעצם המעמד המיוחד שיש לעם ישראל בלילה הזה. ולכן באותו לילה מיוחד ניתן לראות שהזכות הגדולה שיש לעם ישראל זה שכל עם ישראל בבחינת כהנים ואכילתם את קורבן הפסח כמוה כשריפת העולה בדיוק או בצורה מקבילה יותר כמוה כקורבן המנחה שאכילת הכהנים מקבילה לנתינה של לגבוה. ולכן יש פה באמת סוג מיוחד של קורבן עולה שאוכלים אותו כמו שכהנים אוכלים קורבן מנחה, וזאת אם כן המהות של קורבן הפסח. ואם כן, בסופו של דבר, כאשר אנחנו מבינים את משמעותו של קורבן הפסח כסוג מיוחד של קורבן עולה, אז אנחנו גם יכולים להבין את הדינים המיוחדים שיש בו, את כל פרטי הדינים שיש בו, שהם באמת שילוב של נובע מקורבן שעולה כולו להשם עם קורבן שיש בו אכילה. לסיום נאמר רק עוד ביטוי אחד ביחס לנקודה אחת שלא קיימת בקורבנות אחרים, וזה הדין של מצות על מרורים יאכלו. הסברנו שהמצות קשורות לעובדה שמדובר כאן בקורבן וגם איסור החמץ, ואז מה המשמעות של אכילת מרור בלילה הזה? אומר אור החיים הקדוש דבר מאוד מעניין, שמושג המרור גם הוא במשמעות המקורית שלו הוא לא בגלל זכר לבי מררו את חייהם, אלא אומר אור החיים שדרך אדם כשהוא אוכל בשר הוא אוכל איתו ירק חריף, במושגים של היום סחוג. כלומר המרור לא נועד להזכיר בלילה הגדול הזה את מה שהיה רע, אלא להפך, הוא נועד לתת טעם בקורבן המיוחד הזה על מנת שהאכילה שלו תשתלב יחד עם כל האכילה המיוחדת של הלילה. ואני אסיים בדברים מאוד יפים שאומר הרב ברויר בהקשר הזה של אכילת המרור. אומר הרב ברויר דבר כזה, מרור או סחוג, אם אוכלים אותו לבד, הוא חריף, מר, לא נעים ולא טעים. אבל כשאוכלים אותו עם הבשר, אז הוא משביח את הבשר ונותן לבשר טעם עוד יותר מיוחד. וזה בעצם הרעיון של קורבן הפסח, לעומת המרור. המרור אכן יכול להיות רע ומר, וזה באמת התקופה של במהרו את חייהם, זה מרור כשהוא עומד בפני עצמו. ובליל הסדר כשאנחנו אוכלים מרור בפני עצמו, זאת המשמעות של זה. אבל עם ישראל כשהיה במצרים במשך 400 שנה, לפי החישובים השונים, אז בעצם הוא ירד למצרים בתור קור הברזל. המרור לא היה רק דבר רע, אלא דבר שאמור לחשל את העם, לבנות את העם וליצור את העם ישראל דווקא בתנאים האלה. ולכן, אם עם ישראל לא היה יורד למצרים והיה לו רק בשר, אז היה לזה טעם. אבל זה שעם ישראל ירד למצרים וצרף את המרור עם הבשר, אז הבשר הפך להיות יותר טעים באופן ששום דרך אחרת לא ניתן היה להגיע לזה. כלומר, המרור עם הבשר משל הוא לבאמת לצירוף של והמררו את חיי מצד אחד עם העובדה שכעת עם ישראל יוצא משם, ולכן הוא יוצא עם טעם מיוחד, וזה הצירוף של מצות על מרורים יאכלו. וכך בעצם סגרנו את כל הפרטים סביב קורבן הפסח, יהי רצון שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. שבת שלום.